אנחנו בקטע האחרון של המאמר, אנחנו דיברנו שאותיות הם כמו סוסים. ויש מושג שקודם כל באות הסוסים הנקבות, ולאחריהם הסוסים הזכרים. זה כמובן משל. עם ישראל נקרא נקבה, והקדוש ברוך הוא נקרא זכר. בדרך כלל הסדר הוא שקודם כל היהודי צריך מלמטה לעורר מצידו תשוקה, לרצות להתרומם, וכמענה לתשוקה של היהודי, מה שנקרא בשפה של החסידות, התערותא דלתתא, אז מגיע מלמעלה סיוע, זה נקרא התערותא דלעילא, והקדוש ברוך הוא מגלה לו, ונותן לו הרבה מעבר למה שהוא עשה, אבל הכל בגלל שהוא בעצם התחיל. מה שהוא עושה מלמטה, הוא קרא לזה אותיות נקבות, סוסים נקבות, ומה שמלמעלה זה זכרים. עכשיו אנחנו בקטע האחרון, הוא אומר, אך הנה, יש עוד התערותא דלעילא, יש עוד גילוי מסוים שבא מלמעלה, שהם אותיות זכרים, הרי כל גילוי שבא מלמעלה נקרא אותיות זכרים, שהם באים באיזה צורה, שלא על ידי התערותא דלתתא הכלל שהם אותיות נקבות. יש לפעמים גילוי מלמעלה, שהוא כל כך גילוי גדול, שבכלל לא שייך שהבן אדם יעורר את זה. ולכן כשהגילוי הזה מגיע, זה מגיע כמתנה מלמעלה, בלי ההכנה של עבודת האדם. זאת אומרת, אז סוסים זכרים באים בכלל בלי העבודה של הסוסים הנקבות. מה זה הדרגה הזו? והוא בחינת קריאת ים סוף. קריאת ים סוף זה גילוי אלוקי גדול שהיה בקריאת ים סוף. זה לא רק היה שהים נקרא פשוט כדי להטביע את המצרים, אלא אנחנו הרי יודעים שהיהודים כשנכנסו לים, הם לא כמו שחושבים נכנסו בצד אחד של הים ויצאו בצד שני, אלא הם נכנסו ועשו סיבוב ויצאו בדיוק כמו אותו נקודה שנכנסו. כל הכניסה לים היה בזה רעיון אלוקי מאוד גדול שהתבטא באופן ממשי בכך שהים נקרא, אבל זה סוד הרבה יותר עמוק ונראה טעימה ממנו כרגע כאן. והוא בחינת קריאת ים סוף. מה זה נקרא קריאת ים סוף? קודם כל נבין מה זה נקרא ים ומה זה נקרא יבשה. כי הנה עניין ים, כשאנחנו מדברים על ים צריך לדעת שכל מה שיש ביבשה יש בים. כתוב שכל הברואים שיש ביבשה, כל אותם ברואים בדיוק אותו דבר קיימים גם בים. שכל הברואים שיש בים ישנם גם כן ביבשה. אז מה ההבדל בין הברואים שבים לברואים שביבשה? אלא שבים הם נעלמים ומחוסים. כל הברואים שנמצאים בים לא רואים אותם. אתה מסתכל, אתה רואה ים. אתה לא רואה את הנבראים שבתוך הים. הם מחוסים בפנים. וביבשה הם בהתגליה. אותם נבראים עצמם כשנמצאים ביבשה הם גלויים, אתה רואה אותם. זה ההבדל. כמוכן למעלה, אותו דבר בנמשל. ברוחניות, כל דרגה מחוסה ונעלמת, כי היא גבוהה מאוד, נקרא ים, וכל דרגה מצומצמת וגלויה נקרא יבשה. כמו כן למעלה גם כן. יש בחינת ים ובחינת יבשה. מה ההבדל בין ים ויבשה למעלה? באותיות אחרות זה נקרא אלמא דאיתקסיא, עולם המחוסה, ים נקרא אלמא דאיתקסיא, ואלמא דאיתגליא ועולם גלוי, גלוי זה נקרא יבשה. כמו כן, לא רק באלוקות בדרגות גבוהות יש ים ויבשה, באדם, אפילו בנפש של כל אחד מאיתנו, שהוא עולם קטן, כל אחד מאיתנו הרי נקרא עולם קטן, בעולם הקטן שלנו יש גם כן חלק שנקרא ים, חלק שנקרא יבשה. הוא יסביר שים ויבשה זה כל מיני דרגות. יש דרגה שנקרא יבשה יחסית למה שנמצא מעליו, אבל הוא עדיין נקרא ים יחסית למה שנמצא מתחתיו. למשל, באדם יש גם כן שכל, ומידות, מחשבה, דיבור ומעשה. אם ניקח את חמשת השלבים הללו, מה מביניהם נקרא ים ומה מביניהם נקרא יבשה, אז נגיד ככה. שכל, שזה הדבר הכי פנימי, הכי עמוק, הוא בחינת אלמא דאיתקסיא, זה כמו ים. למה? כי הוא בהלם. כי אתה, מה שהבן אדם חושב בראש, הוא חושב בינו, הוא מבין בינו לבין עצמו, זה אף אחד לא יודע מה קורה אצלו. מידות, מידות זה כבר בגילוי, אתה אוהב מישהו, אתה מבטא את זה כלפי מישהו, אז זה כבר בגלוי, רואים כבר את המידות שלך. אז מידות הן מבחינת אלמא דאיתגליא, המידות יחסית לשכל, המידות נקרא גלוי, שהן מבחינת גילוי לגבי השכל. אז אם נדבר רק שכל ומידות, אז נקרא לשכל ים, ולמידות נקרא יבשה. עכשיו נראה הלאה, מחשבה, מחשבה ושכל, אז מחשבה לגבי שכל, אז מחשבה נקרא לו כבר גילוי לעומת השכל שהוא נקרא אליהם. ומחשבה נקרא גם כן מבחינת גילוי לגבי השכל. מחשבה לגבי אדם זר, זאת אומרת, מחשבה לגבי למטה ממנו, אז מחשבה זה נעלם. אבל מחשבה לעומת השכל, שכל זה הבנה למעלה מאותיות, מחשבה כבר חשבתי על זה, עם אותיות מסודרות, זה כבר מוגדר יותר, זה נקרא גילוי. ודיבור, הוא יותר בחינת גילוי, אף לגבי המחשבה. אותו דבר דיבור ממחשבה, אפשר להגיד, מחשבה זה ים, אז דיבור זה יהיה יבשה. ככה זה בכל שלב ושלב, כל דרגה, לעומת מה שמעליו, הוא נקרא יבשה, לעומת מה שתחתיו, הוא נקרא ים. כמו כן למעלה, גם באלוקות אותו דבר. יש מחשבה. מה פרוש יש מחשבה? ואב דכתיב כלא מחשבותיי מחשבותיכם, ברור שהמחשבה שלנו, מחשבה מוגבלת, מצומצמת, ואינה דומה למחשבה, כשיש כזה מושג מחשבה אצל הבורא. עם כל זה, למרות שוודאי כתוב כלא מחשבותיי מחשבותיכם, אבל הוא כערך האדם למטה, אבל מבחינת הרעיון זה אותו דבר. שמחשבתו, מחשבה של הבורא, אנחנו לא יודעים מהי הדרגה של מחשבה שלו, אבל אותו דרגה שנקראת מחשבה אצל הבורא, נקרא אלם לגבי דיבור, גם אצל הבורא יש דיבור, ויאמר השם יהי אור, אז זה דיבור, אבל הדיבור האלוקי ודאי הוא לא כמו דיבור שלנו, אצל הבורא בעצמו, המחשבה שלו לעומת הדיבור שלו, אז המחשבה שלו נקרא אלם לעומת הדיבור שלו שנקרא גילוי. כך למעלה, יש בחינת אלם שהוא בחינת מחשבה, כמו שכתוב בזוהר, כמה מחשבתינית, יש כמה דרגות במחשבה, שהוא מחשבה למחשבה, שמה הכלל, שמה שנקרא העלם לגבי למטה עמנו, כל דבר שביחס לנמוך יותר הוא נקרא נעלם, נקרא בחינת גילוי לגבי מדרגה העליון ממנו. כל אחד יחסית למה שמתחתי אני נקרא העלם, אבל יחסית למה שמעליי אני נקרא גילוי. וכן גבוה מעל גבוה, ככה יש דרגות על גבי דרגות על דרגות, כל דרגה אפשר לקרוא לים, אפשר לקרוא ליבשה, תלוי בהתאם למה אנחנו מדברים. שהתחתון הוא בחינת גילוי, לגבי העליון ממנו, שבחינת העלם ממנו. זה נקרא השתלשלות העולמות, שאנחנו מכירים את המושג השתלשלות העולמות, מה זה נקרא? יש מעולם לעולם נמוך יותר, וככה זה יורד ויורד, ככל שזה יורד יותר, זה מתגלה יותר, מתגלה יותר, הכל יחסית לדרגה שמשם הוא מגיע. שכמו שלשלת, שכל אחד אחוז בחברו. כמו כן השתלשלות כל העולמות, שהוא גבוה, מעל גבוה. עילה ועלול, אלם וגילוי. עד כאן, הוא העריך רק להסביר את המושג של ים ויבשה בעולמות. וכל דרגה זה דרגה בפני עצמה. אם אתה שייך לדרגה נמוכה, אין לך שום שייכות לדרגה שמעליה. אם הצלחת להתעלות לדרגה שמעליה, אז אין לך עדיין שייכות למה שעוד יותר מעליה וכן הלאה. אחרי כל העריכות הוא אומר, אבל לגבי מהותו ועצמותו, אבל לגבי הבורא בעצמו, שהוא נקרא עצמות המעציל שלמעלה מעלה משתלשלות העולמות, כל ההשתלשלות העולמות זה לגבי ההתגלויות של הבאים מהבורא, יש השתלשלות, אבל הבורא בעצמו שייך להגיד עליו, הוא נמצא יותר למעלה, פחות למטה, מבחינתו,
הכל אותו דבר.
המעלה והמטה בשבילו אותו דבר. ולכן מה שבעצם כיוון הדברים שרוצה לומר כאן, כשהבורא מגלה מעצמו דרגה נמוכה, אז אתה אומר, פה הוא מתגלה, פה לא. אתה נמוך, לא קיבלת. אתה גבוה יותר, קיבלת. אבל כשהוא בעצמו מחליט להתגלות, אין פה נמוך וגבוה. אתה יכול להיות הכי תחתון, והכי נמוך, ואתה קיבלת אותו. וזהו יסביר, זה נקרא קריאת ים סוף. מה זה קריאת ים סוף? הנעלם ביותר, הים, נפתח. איך הנעלם ביותר נפתח? מה, אדם רגיל נמוך יכול לקבל דרגה כל כך גבוהה? כן, זה היה הגילוי האלוקי של קריאת ים סוף, שהכל נפתח, וזה נקרא שזה בא בלי עבודה שלנו. זה נקרא סוסים זכרים, בלי הקדמה של סוסים נקיבות. אבל לגבי מהותו ועצמותו, עצמות המעציל שלמעלה מעלה משתלשלות העולמות, שהם נעלמים, אין שייך לפניו כלל מעלה ומטה. גם חושך לא יחשיך ממך, כלפי הבורא לא שכה להגיד יש כלפיו חושך אור, לילה כיום יאיר. אחרי הקדמה הזו נבין מה היה בקריאת ים סוף. זה מסיים את המאמר. והנה, שעת קריאת ים סוף. מה קרה? מה זה היה? זה לא רק היה איזה קדוש ברוך עשה נס ופלא וראה, הנה אני יכול לפתוח את הים. זה היה משהו הרבה יותר מזה. אבל כשעם ישראל היה בתוך הים, הם פתאום אומרים את הפסוק שאנחנו אומרים את זה בתפילה כל יום, זה כלי וענווהו אלוקי אביו ורממנו. ראית, איפה ראיתם זה כלי? כי זה היה כל המושג של קריאת ים סוף. לראות את האלוקות, זה היה כל הרעיון של הקריאת ים סוף. הים, הנעלם, כל הנעלם פתאום נפתח.
והוא ממש עצמות ומהות.
כן? והנה בשעת קריאת ים סוף, היה התגלות מהותו ועצמותו ממש, שלמעלה משתלשלות. ועל ידי זה, בגלל שהיה כזה גילוי, אז ים ויבשה שווים ממש. אין ים ואין יבשה. אין נעלם, אין גילוי, הכל אותו דבר. ונעשה מים, יבשה. דיינו, מעלם נהיה גילוי. וזהו, זה מה שהפסוק אומר, הפך ים ליבשה, בנהר יעברו ברגל. לא היה שום בעיה. ברגע שהנעלמים הרוחניים נפתחו, אז גם הנעלם הגשמי הים, גם הוא נפתח. שאלם וגילוי שווים ממש. וזהו, מה זה בעבודת השם? מה קורה כשיהודי מקבל גילוי כזה גדול? איך זה בא לידי ביטוי בתחושה שלו? שם נשמחה בו. יהודי פשוט שמח. שמח בגילוי שהוא מקבל. מה זה נשמחה בו? בו ממש. במהותו ועצמותו ממש. וזהו בחינת שמחה של מצווה. כל מה שאמרנו, קריאת ים סוף, טוב, זה סיפור שהיה לפני 3,000 שנה, היה גילוי, מה זה קשור אלינו היום? אנחנו לומדים היסטוריה? זה אומר, לא. הגילוי הזה יכול לבוא גם היום. כשהקדוש ברוך הוא יתגלה אליך, אתה יודע במה זה יתבטא אצלך? פתאום תרגיש שמחה במצווה. בלי שום הכנה, בלי שום דבר, תרגיש שמח שאתה מקיים, איך פתאום הרגשת שמחה כזו גדולה, השמחה בדרך כלל באה, שכל האלמות, אדם שהוא מקובע במצבו, בדרגתו, ברמתו, אז הוא לא נותן דרור לרגשות שלו, אז הוא מאוד מאופק. אבל כשמתי אדם בשמחה, כשירדו כל הכיסויים, ירדו כל ההסתרות, אז הוא בשמחה גדולה, זה נקרא שמחה של מצווה. כי הנה כתיב, כתוב כמה חשוב השמחה של מצווה. עד כדי שאם אדם לא בשמחה של מצווה, יש על זה תוכחה. כתוב, למה קיבלת את כל התוכחה? תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה, מרוב כל. מה הכוונה? מה זה רוב כל? שרוב כל נקרא השתלשלות כל העולמות. שהם רוב מאוד. רוב כל זה כל העולמות זה השתלשלות גדולה, שהם רוב מאוד כגלדי בצלים. כמו גלדי בצלים, אז כל כיסוי, כל עיגול של בצל, הוא מכסה. מה אתה חושב שזה הסוף? לא, מעליו יש עוד גלד בצל ועוד גלד. ככה זה השתלשלות העולמות. גבוה מעל גבוה. אבל השמחה של מצווה זה מרוב כל, זה יותר מרוב כל. היא בבחינת עצמותו ממש הוא מרוב כל למעלה מהשתלשלות כל העולמות. וזהו ושמחת, הפסוק אומר ושמחת לפני השם הווי אלוקיך. שבחינת שמחה של מצוות התורה שהוא לפני הווי הממשיכים. כשאדם שמח השמחה ממשיכה לו גילוי יותר גדול מכל מה שההתבוננות יכולה להמשיך. יותר מכל ההכנה האחרת שיכולה להמשיך, השמחה יכולה לפתוח את הכל. כי הנה אנו אומרים אשר קדישנו במצוותיו. דרמח מצוות הם רמח איברים דמלכה. כשאתה מקיים מצווה ואתה שמח בה, תדע לך אתה מושך את המלך בעצמו. ויביא לכך משל יפה. כתוב הרי שהמצוות הם כמו איברים. מה עוזר לנו המשל שהמצוות הם כמו איברים? אז אומר והוא כמשל איברים של אדם. כך בן אדם יש לו איברים, יש לו ידיים. עכשיו, יש לו גם נשמה. אתה יכול למשוך את הנשמה שלו? אתה רוצה שהנשמה שלו תבוא לכאן. אתה יכול להביא את הנשמה שלו לפה? אבל אם אני בכל זאת רוצה שהנשמה שלו תבוא מסוף החדר לפה, מה אני עושה? תמשוך את היד שלו, אז הוא יגיע איתך ביחד, אז גם הנשמה תגיע. כן? אז האיברים, יש להם יכולת שאתה מושך אותם, גם הנשמה נמשכת. מה נמשל? המצוות נקראים איברים. כשאתה מקיים את המצווה, אתה מושך כביכול את הבורא, אז הוא בעצמו מתגלה לך. הנה הנשמה, אין יכולים להוחזה בו לתופסה כלל. רק אף על פי כן, כשנותנים את האדם בידו הימנית או השמאלית ומושכים אותו ממקום למקום, אזי נמשכה הנשמה גם כן ממקום למקום. אף שהנשמה בעצמה אין יכולים להוחזה כלל, רק שעל ידי שהתלבשות הנשמה היא באיברים, על ידי כן, אז שאתה מושך את האיברים, מה קורה? נמשכה הנשמה גם כן, ממילא. מה הנמשל? כמו כן המצוות. מה זה המצוות? הם איברים דמלכה. המצוות הם כאילו האיברים של הבורא. כמו חסד, כל המצוות שקשורים לתנועת החסד, כמו צדקה וכדומה, זה נקרא דרוע ימינה, זרוע ימין. שעל די הצדקה וחסד שנותנים למטה לעני, אז אם אתה מקיים מצווה, אתה נותן לעני צדקה, אתה מושך את הימין. מה נמשך על ידי זה? לא רק החסד נמשך, אלא העצמות נמשכת. הנשמה נמשכת. ממשיכים את עצמותו כביכול על ידי התלבשותו בבחינת חסד רוע ימינה. באמצעות החסד משכת אותו בעצמו. וכן אותו דבר יש מצוות שקשורים לצד השלילי, לגבורה, לשמאל. לכן גבורה דורה השמאלה. מתי אדם מושך את השמאל? כי מה אמר הזל, איזה הוא גיבור? הכובש את יצרו. היה לו איזה יצר הרע לעשות משהו, והוא התגבר ולא עשה. אז זה תנועה של גבורה, תנועה של שמאל. כמו לכבוש איזה תאווה. אז כרגע לא רק שאתה הצלחת בתאווה הספציפית הזו שלא נכשלת, אלא אתה יודע מי נמשך כרגע על ידי ההתגברות הזו, שעל ידי זה ממשיכים אותו מלמעלה גם כן על ידי זה. משכת את האלוקות עליך. זה נקרא גבורה, זה דרוע שמאלה. וכן אותו דבר תפארת. יש כמו שיש קו ימין, קו שמאל, יש קו אמצע. עמוד עד אמצע איתה, שהוא בחינת תורה. כשאדם לומד תורה, הוא מושך את האמצע. שהוא כמו שנוטלים את האדם בכל גופו. יש את המושך לו את היד, יש את המושך לו יד שמאל, ויש את התופס את כל כולו. לכן תורה היא הרבה יותר מכל מצווה. כל מצווה זה איבר כזה או איבר כזה. התורה זה הוא בעצמו, לכן תלמוד תורה כנגד כולם. ועל ידי זה, כשאתה תופס את האדם בכל הגוף בגשמיות, אז מה קורה? מוליכים אותו למקום שרוצים. את הדבר בנמשל. כמו כן, על ידי תורה ממשיכים את עצמותו כביכול למטה. וזהו שמחה של מצווה. זה קורה כשאדם מקיים מצווה ויש לו גם שמחה במצווה, איך פתאום קיבלת שמחה במצווה? כי הבורא התגלה אליך. כשהבורא מתגלה אליך, יורדים כל הכיסויים, יורדים כל ההסתרים, הים נפתח, יש לך שמחה. זה הגילוי שבא אפילו בלי הכנה מלמטה. שהוא מתן שכרן של מצוות. אם יש לך שמחה במצווה, זה כבר כאילו קיבלת את השכר במצווה. אתה יכול לקבל את המצווה בצורה יבשה. אם הרגשת שמחה בזה, זה כבר המתנה שקיבלת. שהוא בחינת גילוי עצמותו, שהיה אז התגלות בשעת קריאת ים סוף. וזהו, זה מה שהפסוק אומר, שם נשמחה בו. מי זה בו? בעצמותו ממש. והוא בחינת התערותא דלעילא, זה גילוי שבא מלמעלה, זה בחינת אותיות זכרים, שבא, באיזה צורה זה מגיע, שלא בהתערותא דלתא דכלל, אתה לא צריך לעשות מזה, אתה לא עושה שום דבר כדי לקבל את המתנה הזו של השמחה של מצווה. כי מה שעשית, זה לא בערך למה שקיבלת, קיבלת הרבה יותר. כי אין התערותא דלתא יכול לעורר כלל, זה דרגה כל כך גבוהה, שאי אפשר לייחס את זה לעבודה של הבן אדם. ואת כל זה רואים בפסוק. אשר רבינו, שעומד לפני קריאת ים סוף, תחיל להתפלל לקדוש ברוך הוא. מה זה נקרא להתפלל? לעורר מלמטה, התערותא דלתא. אמר לו הקדוש ברוך הוא, וזהו, ויאמר השם אל משה, מה תצעק אליי? מה הוא אומר לו, מה תצעק אליי? יהודי נמצא בצרה, הוא מתפלל, מה אתה אומר לו, מה תצעק אליי? הוא אומר לו, הולך להיות כזה גילוי שהתפילה שלך לא זה שתעורר אותו. לא צריך את העבודה שלך כדי לעורר את זה. זה לא תלוי בך בכלל. בעתיק אתה לי המילת, זה תלוי בי. עתיק הזה, הדרגה העליונה של הקטע, זה תלוי בי, לא בך. שהוא עצמות המעציל העליון, שאין התערות הדלתה, אתה יכול לעורר כלל, אתה לא יכול לעשות כלום. אלא כמו שהפסוק אומר, השם ילחם לכם, אתם תחרישון. מה זה אתם תחרישון? למה אתם תשתקו? כי הגילוי כרגע הוא לא בכלל יחסית למה שאתם. כמה שתעשו, לא התחלתם להתקרב למה שבאמת הולך לקרות. זה מתנה שבאה מלמעלה. אז זה הסיכום כל המאמר, בעצם דיברנו, שיש זמן, חייבים את הסוסים הנקבות כדי לקבל את הסוסים הזכרים, ויש זמן שזה עובד באופן שאתה מקבל זה מתנה מלמעלה, וזה ההבדל בין יציאת מצרים לקריאת ים סוף. ביציאת מצרים אמרנו, אתה צריך להתבונן, אתה צריך לפעול, לצאת מהמצרים שלך, ואז הקדוש ברוך הוא יוציא אותך. בקריאת ים סוף זה כבר צ'ופר שבא מלמעלה, בלי ההכנה שלנו.